שבו הקדוש ברוך הוא פורס את כל ה התנהלות הלא תקינה של ישראל, החל ממצרים ועבור במדבר, וכעת הגענו אל הכניסה לארץ. כף כפזן. לכן דבר אל בית ישראל בן אדם ואמרת עליהם כה אמר עוד זאת גידפו אותי אבותיכם במעלם בי ואביהם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבות ויזבחו שם את זבחיהם ויתנו שם כעס קורבנם וישימו שם ריח ניחוחם ויסיחו שם ואומר עליהם מה הבמה אשר אתם הבאים שם ויקרא שמה הבמה עד כן, לכן דבר אל בית ישראל בן אדם ואמרת עליהם כה אמר השם אלוהים עוד זאת גדפו נעצו אותי אבותיכם במעלם ומעל כשהם בגדו בי חוץ מאשר במצרים ובמדבר וראינו במדבר את דור האבות ודור הבנים ואביהם כשהבאתי אותם אל הארץ אשר נשאתי את ידי אשר הרמתי את ידי בשבועה לתת אותה להם ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבות, כל עץ בעל ענפים רבים שהוא מרשים בגובהו וגודלו, ויזבחו שם את זבחיהם ויתנו שם את כעס קורבנם, כן, את קורבנם שמכעיס אותי, אלו קורבנות לעבודה זרה, על הערים הגבוהים ותחת כל עץ רענן, כמו שהתורה אומרת, וישימו שם על ההרים ותחת העצים, ריח ניחוחיהם מה שהם מקטירים לאלילים ויסיחו מלשון נסך ויסיחו שם את נסקיהם אז כשעם ישראל נכנס לארץ הוא בעצם נטע אחרי התרבות המקומית הכנענית וגם עבד עבודה זרה כמו שאנחנו רואים במשך כל תקופת השופטים ואחר כך גם במשך תקופת המלוכה בממלכת ישראל ודאי וגם בממלכת יהודה בדורות רבים ואומר עליהם, כן אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה הבמה אשר אתם הבאים שם? יש פה מין משחק מילים כזו, כאילו במה זה בא מה? מה יש לך לבוא לשם? מה אתה מחפש שם? כן, הקדוש ברוך הוא כאילו שואל בזלזול, מה, איזה רווח ואיזה עניין ותועלת יש לכם בבמה? ואף על פי כן, ויקרא שמה במה עד היום הזה, והם ממשיכים לעבוד בבמות, למרות שבעצם שלחתי להם מוכיחים ונביאים שיחדלו אותם מכך. אז עד היום הזה, עד לדור החורבן, עם ישראל לא נטהר מחטאי עבודה זרה, מזמן כניסתו לארץ, שזה בערך 800 שנה, כן, 850 שנה, פחות או יותר. כן.
אתמול נשאלה שאלה לגבי חז"ל שבעצם הפסיקו את העבודה זרה.
כן.
אתה אמרת שזה לא היה בלחיצת כפתור.
נכון.
אבל אנחנו ראינו שחז"ל בידלו את העריות, וראו שאין פריאה ברביעה, והחזירו
כן.
אותו חזרה.
כן, שאלת על הגמרא ביומה.
כן. אז זה לא בלחיצת כפתור.
הכוונה היא שיצרד העריות, כלומר, הכוונת... טוב, זו שאלה גדולה, זה לא הנושא, זו שאלה גדולה איך להבין את אגדות חז"ל. זה מקצוע אחר בתורה, זה לא מקרא, אלא זה דרשות, אבל... בעצם מה שחזל לדעתי, מה שהגמרא התכוונה להגיד, שיצר עבודה זרה הוא יצר שראוי לבטלו. ואילו יצר המין זה יצר שראוי לעדן אותו ולא לבטל אותו. כן, אלא הוא נצרח לטובת כבר, אז בסדר, אני יודע מה כתוב שם הגמרא, שאלה איך להבין את מה שכתוב שם. אבל בסדר, הדברים עתיקים, כאילו הם סובלים הרבה... הרחבה וכו'. אני מבין שכאילו החורבן יצר כזה זעזוע וכזה טראומה ובשביל זה הוא בא, כמו שיחזקאל אומר, שאחרי החורבן כבר לא יהיו את הבעיות האלה בעם ישראל, ואז כאילו כל מה שדיברו הנביאים, ישעיהו וירמיהו ויחזקאל וכו' וכו', וככה לא חלחל, אבל זה היה על לבביך, וכשהלב נפתח בתוצאה מאיזה מכה, אז נכנסו הדברים ללב. אבל מה שאין כן יצרד העריות, זה יצר שלא ראוי להילחם בו, אלא ראוי לעדן אותו, לא לבטל אותו, אלא לעדן אותו, להשתמש בו לטובה.
לא ביטלו אותו, אלא
מה?
לא ביטלו אותו.
צריך השאלה איך אתה מבין את הגמרא, אם אתה מבין את הדברים כפישוטם באגדות חז"ל, שהם ביטלו אותו ולא לא, תרנגולת לא הטילה ביצה וכו' וכו', או שחז"ל באו בלשונם הציורית לומר לנו רעיון על ההבדל בין יצר עבודה זרה שראוי לבטל אותו מכל וכל לבין יצר העריות שראוי לעדן אותו אבל יש לו מקום.
כאילו זה היה... בעצם עבודה זרה אין בכלל מקום.
כן.
כן. עריות יש מקום.
צריך להשתמש בו בצורה נכונה. כן. טוב. אז בקיצור, מה ראינו? ראינו שעם ישראל היה אדוק בעבודה זרה ובעוד עבירות, חילול שבת ועבירות נוספות, ממצרים עבור במדבר וגם בארץ עד לדור החורבן, ועכשיו יגיע העונש. רק עד איפה נקרא, זה קצת ארוך. בואו נקרא עד סוף פסוק למד ח', בסדר? מפסוק למד. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים בדרך אבותיכם, ואחרי שיקותיהם אתם זונים ובשאת מתנותיכם באוויר, ביניכם באש אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, ואני אדרש לכם חייני נאום אם אדרש והעולה על רוחכם היום אשר אתם אומרים נהיה חגויים כמשפחות הרצות לשרת חייני לאום אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה והבאתי אתכם אל מדבר ונשפטתי אתכם שם פנים כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר כן השפט איתכם לאום והעברתי אתכם והבאתי אתכם ובראתי מכם המורדים הפושעים בארץ מגוריהם אל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני אדוני. כן, אז לכן זה חוזר על עצמו המון ביחזקאל, זה מין סיכום כזה או מסקנה. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, בדרך אבותיכם אתם נטמאים ואחרי שיקוציהם של אבותיכם אתם זונים ובשאת מתנותיכם, כאשר אתם מרימים את מתנותיכם לאלילים, קורבנות ותרומות ומעשרות וכו', ולכהני האלילים, והמתנות הכי חשובות זה באוויר ביניכם באש, אתם נטמאים לכל גילוליכם עד היום, אז אתם חושבים שאתם עושים כך ואני לא אגיב, ואני אדרש לכם בית ישראל, כן, ואני... הרי הם באו זקני ישראל לדרוש את השם, תחילת הפרק באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם והשם אומר על לדרוש אותי אתם באים חי אני אם ידרש לכם, אז אתם חושבים שכשתרצו אתם תבואו ואתם תבקשו ממני ותקבלו כל מה שתקבלו, חי אני נאום השם אלוהים אם ידרש לכם, שלא ידרש לכם, הוא נשבע בשם שאני חי כך לא ידרש לכם. והעולה, עכשיו, אבל אני כן אומר לכם, כמו שראינו הרבה פעמים, שהם באים לשמוע משהו מסוים, והוא משמיע להם מה שהוא רוצה להשמיע, מה שעל סדר היום. והעולה על רוחכם, מה שעולה על דעתכם, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים, נהיה חגויים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן. חייאני נאום השם אלוהים, כבר אתם בעצם רוצים להפר את הברית ועזוב אותנו ותן לנו להיות כמו כל גוי. אז בכל הגויים אולי השם יאפשר את זה, כי הדרישות מהם הם לא כל כך גבוהות, אבל בישראל, לישראל הוא לא יאפשר את זה. חייאני נאום השם אלוהים.
למה באמת הגויים הוא כן מאפשר את זה?
כי הגויים לא קרתו איתו ברית. זה נכון שהם לא אמורים לעבוד עבודה זרה, נכון, יש להם שבע מצוות בני נוח, אבל הם לא, הוא לא בחר בהם כעם, הוא לא הביא אותם לסיני, הוא לא הוציא אותם ממצרים, אז הוא יותר סבלן כלפיהם, פחות אכפת לו כביכול מהם. חייאני נאום השם אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה. אז זה מזכיר את כל מה שהקדוש ברוך הוא הביא על פרעו, ופה הוא מביא את זה על עמו. כן, ובאותם תיאורים שבהם הוא גאל אותם ממצרים, שאז בעצם התחילה הברית, פה הוא יפנה כנגדם. אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה, כן, אשפוך את חמתי עליכם ואמלוך עליכם בניגוד לרצונכם, בעל כורחכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם. עכשיו, בימי גלות בבל, ספק גדול אם בכלל הייתה כזו מציאות. לי נראה שיחזקאל מדבר על סוף הגלות העתידית, כן. אז אני אוציא אתכם משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה. לדעתי זה ממש כאילו מתפרש על השואה. הפסוקים הללו, כאילו עם ישראל לא רצה לעלות לארץ ברובו המכריע, והשואה הכריחה אותו לעשות את זה, יצרה עובדות בלתי הפיכות, כן, 90% מעם ישראל או משהו ישב באירופה, שהפכה להיות לבית קברות אחד גדול, ועם ישראל הוכרח להבין שעתידו היא בארץ ישראל. וכאן אומר להם הנביא שכשם שהייתה תקופת המדבר שהיא לא במצרים ולא בארץ ישראל, כך גם תהיה לעתיד לבוא. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, כלומר מקום ששייך לעמים, הוא לא בארץ ישראל אבל הוא לא מקום מיושב. קיצור, במילים אחרות, אושוויץ ושאר מקומות שהם היו כאילו לא חלק מהמציאות, הם לא, נכון שהם היו קרובים לערים ועיירות, אבל הייתה מציאות אחרת, כאילו זה משהו שהוא מופקע לגמרי, פלנטה אחרת, כמו שהקטצניק שם כותב, כמו זה מדבר שהוא יש בו חוקיות אחרת לגמרי. והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטי איתכם, כן, אפרע איתכם שם פנים אל פנים, בגילוי מלא, במלוא חומרת הדין. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, וכל הדור שיצא ממצרים לא זכה להיכנס לארץ.
איך, אם אתה רוצה להגיד שזה נגיד זה, באמת, איך הפירעון באמת זה פנים על פנים? אז זאת אומרת, דווקא שיא האסתר שיכול...
זה לא שיא האסתר, זה שיא הגילוי. שיא הגילוי. השואה זה לא אסתר פנים, זה גילוי, רק זה גילוי לא נעים. השואה זה בדיוק מה שכתוב בפרשת כי תבוא... אחת לאחת, כאילו זה לא איזה הפתעה שנפלה, אולי לא רצינו להקשיב ולא רצינו לשמוע, אבל כן, דרך אגב מה שאמרתי שכאילו שעם ישראל לא רצה לעלות לארץ, לא התכוונתי שבגלל זה באה השואה, התכוונתי שזו הייתה התוצאה של השואה. הכוונה היא בפשטות נראה לי, עד כמה שאפשר להגיד בזהירות, כאילו, אבל בכל אופן הדברים מפורשים, כן, העולה על רוחכם הלא, היו לא תהיה, אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות. כל ההשכלה והרפורמה וההתבוללות שהתחילה בגרמניה, אז משם בא גם העונש, שם היה החטא, שם, אז זו נראית הסיבה היותר גלויה לשואה, זה שעם ישראל כאילו אפשר להתכחש לזה שב-150 שנה שלפני השואה, אז בעיקר באירופה, במערב אירופה, כן, חלק גדול מעם ישראל בעצם הפר את הברית באופן רשמי, לא כחולשה של יחידים או משהו כזה. אז זה נראית הסיבה, אבל התוצאה היא שעם ישראל, כאילו, אז זה ממפלאות השם, כאילו, גם העונש בסופו של דבר העונש מביא לתיקון, הוא לא בא להרוס, אלא הוא מביא לתיקון, כי בסופו של דבר עם ישראל הבין שאין לו יותר תקומה ועתיד בגלות.
אז עד רבה, ונשפטי תכן שם פנים אל פנים, זה אומר שאין גילוי גדול מזה, וכל מה שכתוב בתורה, כאילו, לא, איזה היגיון יש לחשוב שזה יקרה, להפך, דווקא כשעם ישראל הוא מתערה במקומו, ומסגל לעצמו את התרבות וזה, אז כל עתידו לפניו, כן, מה, דווקא אמור להיות לו הכי טוב, רואים שבספרד היה אותו דבר, ובתור הזהב, ובגרמניה אותו דבר, וכו', שאין לך גילוי גדול מזה, יש, לא זוכר מי זה שאמר, מי שאומר שאושוויץ זה כמו הר סיני, כאילו העוצמת הגילוי שהייתה באושוויץ היא כמו בהר סיני, רק שם זה היה בטוב, ופה זה היה בלא טוב, אבל אתה רואה את השגחת השם, ואתה רואה את יהודי התורה והנביאים אחת לאחת, כן? אז לשאול איפה השם היה בשואה, זה שאלה של מישהו שלא קרא ולא שנה, או קרא ושנה ולא רצה להקשיב למה שהוא קורא. עכשיו, בסדר, יש שאלות, שאלות מאוד קשות שגם אין לנו שום תשובה עליהם, אז למה ילדים ולמה יהודים גדולי תורה וצדיקים, בסדר, אין לנו תשובה לדברים האלה, וגם זה חזל אמרו, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע, ויש הרבה סיבות ויש ערבות הדדית, ובסדר, אנחנו לא מבינים את הדברים, אבל זה שהם נעשו בהשגחה, עד רבה, זה השנאה התהומית הזו לעם ישראל, אין לה שום הסבר, קשה מאוד להבין אותה, כן, ממי שלומד היסטוריה, הוא רואה איזו אובססיה הייתה לגרמנים, כאילו עדיפו להפנות רכבות לאושוויץ, ולא שיספקו הספקה לצבא בחזית, כבר היו מוכנים להתאבד יחד איתנו, וכו', אתה רואה את השנאה התהומית הזו, אי אפשר להבין אותה לולא מה שכתוב בתורה וכולי.
משהו שאני לא רואה, רק הנביאים הוכיחים, רק הנביאים, העם עצמו לא היה בו גם כן מוכיחים וכולי?
איזה מוכיחים? רבנים? מה?
גם דווקא רבנים, כאילו כמו היום שיש אנשים שנלחמים על הר הבית, נלחמים על כיבוש ארץ ישראל.
נכון, לא, אני מניח שהיו אנשים טובים, אני מניח שהיו אנשים טובים, אבל לדורות, כאילו, אחרי 1,000 שנים, את מי אתה זוכר? את הדמויות המרכזיות, המנהיגות, בכל דור ודור. בכל דור היו גם אנשים טובים, ויראה שמיים. כן, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כמו ששם נפרעתי מהם על שהם הפרו את בריתי, כן ישפט איתכם נאום אדוני אלוהים. סתם, זאת דוגמה יפה. לי זה נראה כאילו הפירוש המתבקש פה לפסוקים, אבל זאת דוגמה יפה איך כאילו אתה לא יכול להבין נבואה לאשורה עד שהיא לא מתגשמת. ורק אחרי מעשה אתה יכול לנסות להתחיל להבין אולי למה התכוון הנביא. אבל אני לא יודע אם היו קוראים את זה לפני 200 שנה או 1,000 שנה, אם הבינו למה יחזקאל מתכוון.
כי לא
יהיה
להם גם מציאות של...
כן, והעברתי אתכם, כאילו המציאות מפרשת את הנבואות בעצם, והעברתי אתכם תחת השבט, כמו במעשר בהמה, כל אשר יעבור תחת השבט, והבאתי, אז פה השבט זה גם להקאה, כן? והבאתי אתכם במסורת הברית, דיינו בברית שמסרתי לאבותיכם, והרד"ק פה יש לו פירוש יפה, והבאתי אתכם במאסורת הברית. אנחנו אסורים לברית השם, אי אפשר לברוח ממנה. ולא, גם אם נחליט שאנחנו מפירים אותה וכו' וכו', בחמה שפוכה אמלוך עליכם, על אפכם ועל חמתכם. כן, היטלר הזכיר גם ליהודים שהם כבר היו מתבוללים דור שלישי, שהם במאסורת הברית, הם אסורים בברית ולא יכולים לברוח ממנה. כן, יש בקהלת, כי מבית הסורים יצא למלוך בלי א', אז גם כאן אומר הרד"ק, במאסורת הברית. איך? גם לכאלה שמבחינה הלכתית הם כבר גויים, כי סבא שלהם היה יהודי וכו'. כן? הוא היה יותר מחמיר מההלכה, מהבחינה הזו. כן, מי הוא יהודי. וברותי מכם, אני אברור מכם, אני אוציא המורידים והפושעים בי, מארץ מגוריהם אוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, לא יבואו. זה מדבר העמים, כן? זה מקום כזה שהוא כמו שהיה מדבר סיני, ששם בעצם היו קברותיהם, כך יהיה זה מקום שהוא מדבר העמים, שהוא לא במקומות שבהם הם גרים, ולא בארץ ישראל. וידעתם כי אני השם בכך שאני אמרתי ואני עשיתי. זה מה שאומר הנביא. עכשיו בהמשך נראה כאילו את, את התיקון ואת ההתפייסות שאחרי הענישה חמורה מאוד מאוד. אז כאילו נראה שיחזקאל פה דווקא, כך נראה לי, שהוא לא כך מדבר על החורבן הקרב ובא, אלא הוא מדבר על תקופות הרבה הרבה יותר רחוקות, שבהם גם עם ישראל יעזוב את ברית השם ויענש בחומרה. ואתם בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, איש גילוליו לכו עבודו ואחר ימינכם, ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם, כי בהר קודשי בהר מרום ישראל לאום, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם, בריח ניחוח ארצתכם והוציא אתכם מן העמים, מן הארצות אשר נפוצותם בם, ונקדשתי בכם וידעתם כי אני אדוני בהביא אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה, וזכרתם שם את דרכיכם ואת אשר נתמתם במונקותותם בפניכם בכל רעותיכם, וידעתם כי אני אדוני בעשות איתכם, לא חדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל. כן, ואתם בית ישראל, כה אמר השם אלוהים, איש גילוליו לכו עבודו. כאילו אני, אם אתם רוצים עכשיו לא שומעים לי, בבקשה. ואחר, כן, ואחר נראה מה יבוא עליכם. אם עיניכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. אז יכול להיות שפה מתנותיכם זה המתנות שאתם מביאים למקדש, לא כמו שראינו לעיל. שהמתנות הן מתנות לאלילים, כלומר החילול השם של עבודה זרה בשיתוף עבודת שם שמיים זה הכי גרוע. זאת אומרת, אם אתם לא או לכאן או לכאן, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, כמו שאמר אליהו לעם, כי והר קודשי, כן, ובאמת לעתיד לבוא לא תהיה כזו מציאות של פסיחה על שתי הסעיפים של גם וגם, שבמקדש השם אז גם מבקים את התמוז וגם יש קצים מחוקים על הקיר וכו' וכו'. כי בהר קודשי בהר מרום ישראל, בהר גבוה, נאום השם אלוהים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו, בארץ, לא במדבר העמים, שם ארצם ושם אדרוש את תרומותיכם, כלומר אני אקבל בסבר פנים יפות, ארצה את תרומותיכם ואת ראשית מסעותיכם, כן, ביקורים, מסעת זה מתנה, וישא מסעת מעת פניו וכולי, בכל קודשכם, כן, כלומר, ויש עוד חלה ומעשר שני וכל מיני קודשים שאקבל אותם בשמחה, בריח ניחוח ארצה אתכם, כן, איך ראינו היום שפסוק כ"ח, וישימו שם ריח ניחוחיהם לאלילים, ואז הריח ניחוח יהיה להשם, בריח ניחוח שיעלה מקורבנותיכם ארצה אתכם, אתפייס איתכם, בהוציאי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בהם, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, כלומר קידוש השם שיהיה בגאולת ישראל, כלומר הגאולה תבוא מכוח קידוש השם, לא מכוח הזכויות של ישראל, אלא כדי לקדש את שמו שהוא עושה את מה שהוא הבטיח לעשות.
אנחנו מבינים שזה לא על מקדש שני, או שיכול
להיות מקדש שלישי? בוא נאמר, במקדש שני זה, כאילו זו אותה שאלה שחזרה שוב ושוב בנחמות ישעיהו. מפרק מם והלאה. אז התשובה היא, כמו שאומר הכוזרי, וכמו שאמרו כבר חז"ל, כאילו שהנבואות יכלו להתגשם בבית שני, אם עם ישראל היה נענה לקריאה, אבל היות הוא לא נענה לקריאה, אז הם התגשמו בצורה מאוד מאוד מוגבלת, אבל עיקרן, בסופו של דבר נדחו לבית שלישי. כן? וידעתם, מה?
אמרנו שהנבואה
יכול להיות, אבל אני אומר, זה בסדר, אתה יכול גם לחזור אחורה ולהגיד שזה קרה כזה מהלך מסוים, אבל לא באופן מלא, אלא כדוגמית כזו, בעל אש נמוכה, זה לא סותר. כן, וידעתם כי אני השם אמרתי ועשיתי, והביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי, אשר נשבעתי לתת אותה לאבותיכם. וזכרתם שם בארץ ישראל את דרכיכם ואת כל עלילותיכם אשר נתמתם בם. במידה רבה אתם תזכרו את זה, כי אלו המקומות ששם עבדתם את העבודה זרה, אז דווקא השיבה לארץ תזכיר להם את עוונות נעוריהם. ונקוטותם בפניכם, כן, נקוטותם זה שורש קוט, קוף ובתת, לא, זה לא נקט, זה לא נקט, נקט זה בארמית, אלא זה שורש קוט, זה כמו קוץ, דיינו, אתם תקוצו בעצמכם, כן, ונקוטותם בפניכם, אתם תתבזו בעיני עצמכם, תתביישו, תקוצו, במה ש...
שון מקרא כאילו קודש?
כן, כן, קוט, שורש קוט, זה כמו קוץ, הקוט בדור, הקוץ בדור, כן, ונקוטותם בפניכם, אתם תקוצו ותתבזו בעיני עצמכם, תמאסו בעצמכם, כן? בכל רעותיכם אשר עשיתם, כשתתבוננו איך התנהגתם, אתם תתביישו בפני עצמכם. וידעתם כי אני השם, בעשותי איתכם למען שמי, כלומר למען, בחזקל זה מאוד בולט, שהגאולה לא באה בזכויות ישראל, אלא כדי לא לחלל את שמו, כמו שהיה גם במדבר, וכמו שראינו. לא כדרככם הרעים וכעלילותיכם הנשחטות עשיתי איתכם, כי זה ודאי לא היה מגיע לכם. בית ישראל, נאום השם אלוהים, כבר דיברנו על זה שאצל יחזקאל, הבושה שתוחז בעם דווקא בזמן הגאולה, היא תבטיח שהם לא ישובו לדרכם הרעה. לכן היא נצרכת.
זה לא גם לביב?
להתקוטט. אפשר, עקוט בדור, יש אומרים שעקוט זה התקוטט. אבל אפשר גם עקוט, עקוץ. כלומר, נמאס לי כבר, 40 שנה, אתם לא מפסיקים לעשות משברים וניסיונות וכו'.
גם סובל את הפירוש הזה?
מה, פה? לא, ונקוטותם בפניכם, אז תריבו עם עצמכם. אולי, אפשר. תריבו עם עצמכם מרוב תסכול ובושה. יכול להיות, אולי גם. טוב, נעמוד כאן, כי הנושא הבא כבר הנבואה אחרת לגמרי. ביום שני, נכון?
כן.
נפגשים, בסדר. ברוכים תהיו. נעמוד פה. דרך אגב, כדי לא להשאיר הנייר חלק, כמו שאומרים בסוף ההדפסה, אז נמלא את הדף האחרון. יש בפסוק מ"א, בריח ניחוח. אתם רואים?
כן.
יש שם שתי זרקות ברוב הדפוסים.
כן.
אז זה מה שדיברנו השבוע, נדמה לי, אתה שאלת נצר על פעמיים סגולתה. אז גם פה, בעצם הזרקה היא תמיד באות האחרונה משמאל. אבל פה, שזה מלעל, זה לא ניחוח, אלא ניחוח. אז לכן, בחלק מהדפוסים הוסיפו עוד זרקה, כדי שנדע שזה מלעל. בסדר? ניחוח, שלא תקרא, שלא תגיד, בריח ניחוח, לא ככה, אלא ניחוח. אז לכן הוסיפו כאילו זריקה אחת במקומה שהוא קבוע, ושמו עוד אחת כדי שתראה איפה הטעמה.
בכל מקרה, זרקה זה תמיד,
תמיד באות האחרונה. זרקה, סגולתה ותלשה, או בראשונה או באחרונה, תראו אם זה תלשה קטנה או גדולה, ימנית או שמאלית.
זה טעמים קבועים.
כן, שלושה טעמים קבועים, וגם גם פשטה זה גם ככה, ואז אם זה מלעל, אז יהיה לך טרן פשטיני. שימו לך עוד אחת כדי שתדע איפה להתאים. לחוץ מזה יש פה פתח גנובה, דיינו שמראה שהיא תחת החטא, אבל בדפוסים טובים היא קצת ימינה לחטא. ככה זה גם בסימנים. היא לא, למה? כי בעצם יש פה וו, ניחו וח. או אצל האשכנזים אומרים א', ניחו אח, כזה. אבל בעצם זה מראה שיש פה איזה אות נעלמה, לא אומרים ניחו ח. לפי איך שזה נראה, צריך להגיד ניחו ח. או כמו מזבח, אם זה תנועת צירה או חיריק, ריח. מזבח, אז כבר אם זה יוד, אז
אם זה
צרה או חיריק, אז זה יוד. מטבע יע, וכיוצא בזה. אם זה חולם או שורוק, אז זה וו, ניחו וח, וכיוצא בזה. נו וח.
פתחנו רק האות שלך על הפתח, היא נגמרה. Thank you.